הייחודיות של הופעת התורה והקדושה בארץ ישראל זה התורה הכוללת. כלומר, ארץ ישראל היא הארץ שבה מסוגלים כל הפרטים להתגלות במקור אחדותם, בבסיס אחדותם, ומלא כל פרט מגלה את הכולליות מזווית מסוימת כפי שמתגלה בפרט הזה. אז כאן בפסקה 3 הרב מרחיב קצת את הדברים, ואחרי זה ננסה לחזור שוב למקור 2. כנסת ישראל בכללה חיה בחוץ לארץ חיים שאינם מקוריים. וקל וחומר שתלמידי חכמים שיסוד חיים הוא החיים הרוחניים, השכל, הדעה, הקדושה והטהרה שבחוץ לארץ אינם יכולים לקבל אור חיים רוחניים, אור חיים מקוריים. על כן, התרגום של המשפט הזה, המילה מקורי כאן לא ברור מה הרב מתכוון כשהוא כותב את המילה, כשהוא משתמש במילה מקורי. מה הכוונה שבחוץ לארץ עם ישראל, כנסת ישראל, לא חיה חיים מקוריים? כי בחוץ לארץ אי אפשר לחיות חיים מקוריים. מה הכוונה בביטוי הזה, חיים מקוריים? זה גם אורות התורה. אז אומר הרב, בואו נראה לאן הרב לוקח אותנו. על כן, כל נימה ונימה היוצאת בגומה אחת, דוחקת היא לחברתה במהלך הרוחני. אנחנו יודעים שכל שערה, יש לה את הגומה שלה, נכון? לכל שערה, בגופו של אדם, יש את הגומה שממנה השערה הזאת יוצאת. עכשיו, היות ולכל שערה יש את הגומה שלה, אז אין, נקרא לזה, מריבה בין השערות. אין ויכוח בין השערות. כי כל שערה יש לה את הנקודה שלה, את המקור שלה, את השורש שלה, את העניין שלה, את הייחודיות שלה, ואז מלא כל דבר הוא לעצמו. אבל מה היה קורה אם היו יותר מסערה אחת בגומה אחת, בנימה אחת? אז כל סערה הייתה מרגישה, לכאורה, שזה הגומה שלה. וברגע שיש עוד סערה אחת בגומה, יש עוד סערה אחת במקור היניקה, אז מלא אותה סערה הייתה חושבת שהסערה השנייה בעצם לוקחת לה, לא מאפשרת לה להיות מה שהיא צריכה להיות. אז אומר הרב, על כן כל נימה בחוץ לארץ, כל נימה ונימה היוצאת מגומה אחת, אם כל נימה יוצאת מגומה אחרת, אז כאן אין שום ציפייה. אנחנו יודעים שיש כאן בעצם עולם מפורד, עולם מחולק, עולם שבו אין כללי, עולם שבו כל אחד לעצמו, ולכן כל אחד בעצם מגלה נקודה אחרת כשאין קשר בין הנקודות. מצד אחד יש יתרון, כן ויכוח, אין מאבק, מצד שני יש כאן חיסרון, כי כל נימה היא לעצמה. אבל על כן, כל נימה ונימה יוצאת מגומה אחת, דוחקת היא לחברתה במהלך הרוחני. אבל אם יש כמה נימות, אם יש כמה נימות, שערות, היוצאות מגומה אחת, אז לכאורה נראה שכל שערה דוחקת את חברתה. וזו בדיוק הנקודה של ארץ ישראל. כשהרב אומר מקורי, הכוונה מקור אחד. יש מקור אחד לכל הפרטים. והמקור האחד של כל הפרטים, הוא יכול במרכאות להכיל את כל הפרטים. ולכן אין שום חילוק בין הפרטים. כי אם כל הפרטים בעצם יוצאים ממקור אחד, אז בעצם הכל הוא אחד. אז נכון שזה אותה גומה. כלומר, ארץ ישראל זה לא הרבה הרבה גומות עם הרבה הרבה שערות, כשכל שערה היא נמצאת, היא יונקת מגומה אחרת. לא. וארץ ישראל היא גם לא מציאות כזאת שיש גומה אחת, שיוצאות ממנה הרבה שערות וכל השערות נאבקות זו בזו. לא. ארץ ישראל היא גומה אחת, שממנה יוצאות הרבה שערות, וכל אחת מהשערות מגלות זווית אחת של המקור, זווית אחת של השורש האיכותי, שהוא התמצית, הגרעין של הכל, וכשכל נקודה יודעת שבעצם היא מגלה זווית אחת של אותו מקור. כשהרב אומר שכנסת ישראל חיה בארץ ישראל חיים מקוריים, ובחוץ אל הארץ היא לא יכולה לחיות חיים מקוריים, הכוונה, חיים מקוריים, חיים תמציתיים שמתגלים בזוויות, שאותה תמצית מתגלה בזוויות שונות, בכל אחת מהופעות החיים. ותראו, הנה הרב מפרק לנו את זה. על כן כל נימה ונימה היוצאת מגומה אחת דוחקת היא לחברתה במהלך הרוחני, בחוץ לארץ. נקודותיים. ההערה הציבורית, העסקנות, העבודה, המעשה, ההלכה, האגדה, הנגלה, הנסתר, המחקר, הקבלה, המוסר, השירה, הבדיחות וכובד הראש, הפלפול וההיגיון, הדקדוק והרמז, שכל אלה הצדדים, שהם בעצם הופעות קודש, כל אלה אינם נחלקים רק מחוץ ולא מפנים, כובד ראש ובדיחות. זה נראה שני דברים הפוכים לגמרי. דקדוק ורמז. דקדוק במובן של דק דק מה הפשט, ורמז במובן של הדברים הרמוזים שהם לא כתובים. או למשל ההלכה והאגדה, זה נראה לכאורה שני דברים שונים. או למשל העבודה והתלמוד, ההערה הציבורית, הרב כאן רומז לאותם הדברים שבתקופתו היו כאלה שהתנגדו להם. מה זאת ההערה הציבורית הזאת? שפתאום הציבוריות הישראלית מתעוררת, מוארת. העסקנות, העסקנות בכל הצרכים של הציבור, העסקנות המעשית. יש ביטוי כזה בעולם הישיבות שנקרא עסקן, כן? זה אותו אחד שלא לומד, שהוא נהפך לעסקן של הישיבה. הוא תמיד, כן, עסקן, כן? הוא תמיד הנהג, הוא תמיד זה שדואג לכל מיני דברים שצריכים לעשות. זה אותו אחד שלא לא מצליח לשבת בקביעות בבית המדרש, אז הוא איזה מין עסקן כזה, כן? הוא עסקן, אחרי זה הוא נהיה הנהג הרשמי, ואחר כך הוא נהיה עוזר מנהל הישיבה, בסוף הוא נהיה מנהל הישיבה. ככה זה עובד בדרך כלל. יש איזה מין זלזול כזה בעסקן. לא אמרנו שהאדם הזה בא לבית המדרש כדי להיות עסקן, הוא בא לבית המדרש כדי ללמוד. אבל נגיד אחרי שהוא למד, אותו אדם. העסקנות של כלל ישראל, הביטויים המעשיים של אותם העקרונות, של אותם הערכים, של אותם האידיאלים, אותה הערה הציבורית, אותה עבודה, העבודה במובן הכי מעשי של הדברים. אדם עובד. אם הוא עובד לצורך כלל ישראל ודאי, אפילו אם הוא עובד לצורך עצמו, הולך לעבודה, כפשוטם של דברים. המעשה, המעשה האנושי, בין אם הוא הלכתי, בין אם הוא דרך ארצי, בין אם הוא אפילו בצד הפרנסתי, לא משנה. ההלכה, זה כבר יותר הצד המצוותי. ההגדה, זה כבר יותר הצד הרעיוני. הנגלה, זה הצד היותר בעולם שלנו. הנסתר, זה הצד היותר פנימי. המחקר, זה השכל האנושי. הקבלה, זה הפוך מהמחקר. זה הקבלה, כן, הרי למה תורת הקבלה נקראת תורת קבלה? כי קיבלנו אותה. היא קבלה. קיבלנו אותה במסורה. ועל זה לא שואלים שאלות ולא מקשים קושיות. כלומר, לא השכל האנושי הוא זה שיש לו הערה, ויש לו איזשהו צד, ויש לו איזושהי הערה בעין, ויש לו איזשהו צד בתורת הקבלה. תורת הקבלה, כשמה כני, כך קיבלנו, ואין להרר על זה. כלומר, צריך להבין את מה שקיבלנו. אבל השכל האנושי והקבלה, המחקר והקבלה, זה שני דברים לכאורה הפוכים לגמרי. המוסר, השירה, הבדיחות וכובד הראש, הפלפול וההיגיון, הפלפול וההיגיון, אפשר לומר לפי המהר"ל לפחות, ההיגיון הכוונה פשט הדברים בעומקם, והפלפול הכוונה זה כל מיני העמדת סיטואציות, מה יקרה אם, כש, מה רש"י היה אומר אם, כך היה, א', ב', ג', ד', וכו'. המהר"ל יוצא בחריפות נוראה נגד הפלפול. ועומד מאוד מאוד על ההיגיון.
מה זה היגיון?
היגיון הכוונה ללמוד את הסוגיה כמו שצריך בעומק, בעיון, עד ההלכה. זה נקרא בהיגיון. פלפול זה להתפלפל בכל מיני עוקימתות, מה שנקרא, בכל מיני עמדות. מה היה? אומר אביי, אם היינו משנים בסיטואציה של הגמרא, שלושה פרטים. מה היה אז אומר אביי? למה אתה צריך להתפלפל על זה? זה לא הנושא של הסוגיה. אז המהר"ל יוצא בחריפות נגד הפלפול, למרות שגם הפלפול הוא חשוב. אבל הוא יוצא בחריפות, כי הוא אומר שבזמנו עזבו את הלימוד כמו שצריך את ההיגיון, והלכו אל הפלפול. טוב. טוב, סוגיה אחרת. כי גם הפלפול הזה הוא מגלה רבדי רבדים של הופעת אמת אלוקית. כמובן, צריך לדעת תמיד את הסדר, מה עיקר מטפל, מה הבשר, מה השוליים. ברור. הדקדוק והרמז, שכל הצדדים האלה, אם נחבר את הדברים, היחס בין התלמוד לבין המעשה, היחס בתלמוד בין ההגדה לבין ההלכה, היחס בין הפרט לבין הכלל, היחס בין הציבוריות הישראלית לבין ההופעה הרוחנית של הציבור וכו'. כל היחס בין המוסר לבין האמונה, היחס בין כובד הראש לבין הבדיחות. כל הסוגיות האלה, כל הצדדים האלה, הם נראים שערות שכל אחת יוצאת מנימה אחרת. ואם כביכול אותם השערות יוצאות מנימה אחת, אז זה נראה כביכול סתירה בין השערות. סליחה, יוצאות מגומה אחת, זה נראה סתירה בין השערות. אומר הרב, בואו נקרא עכשיו את כל הפסקה הזאת מההתחלה. כנסת ישראל בכללה חיה בחוץ לארץ חיים שאינם מקוריים, וקל וחומר שתלמידי חכמים שיסוד חייהם הוא החיים הרוחניים, השכל, הדעה, הרגש, הקדושה והטהרה, שבחוץ לארץ אינם יכולים לקבל או חיים מקוריים. על כן, כל נימה ונימה היוצאת מגומה אחת דוחקת היא לחברתה במהלך הרוחני, וקל וחומר עם כל נימה יוצאת מגומה אחרת שלא רואים בכלל את הקשר בין הגומות וממילא בין הנימות. לכן מפרט הרב, ההערה הציבורית, העסקנות, העבודה, המעשה, ההלכה, האגדה, הנגלה, הנסתר, המחקר, הקבלה, המוסר, השירה, הבדיחות וכובד הראש, הפלפול וההיגיון, הדקדוק והרמז, שכל אלה אינם נחלקים רק מחוץ ולא מפנים. כל אלה הם גילויים של אותו המקור, של אותה התמצית, של אותו השורש, של אותו היסוד, של השם אחד. הוא אומר גם שמו אחד, למרות ששמו מתגלה בלשון רבים, שם אלוהים. נכון, אז זה מתגלה בהרבה זוויות, אבל מצד האמת השם אחד. כל זה, כי בעצם, כל זה שמתגלה, שנחלק כלפי חוץ, אבל באמת מבפנים, זה דבר אחד. כי בעצם החיים, בעצמיות החיים, בזרמם הפנימי, המוחש בנשמה, מאוצר החיים העליונים, שאלה מילים שאי אפשר להסביר אותם. מה הכוונה? זרם פנימי המוחש בנשמה, מאוצר החיים העליונה, העליונים, שהוא עצמיות החיים. זה המקור האחד, המקורי, המקוריות הזאת שהרב מדבר עליה. מצד האמת, הכל שופע במהלך אחד, באחדות והשוואה. הכל בעצם מקורו אחד, שורשו אחד, יסודו אחד. אבל בחוץ לארץ, זה לא מאוחד, ואין בזה התאמה ולא השוואה. אבל בחוץ לארץ נעשים מפולגים ומרוחקים זה לזה. עד כדי כך אומר הרב שנדמה, עד שנדמה שכל אחד צריך להישמר מחברו ולהתיירא ממנו. נראה שכביכול לא רק שיש כאן שונות, אלא נראה שיש כאן חס ושלום מאבק בין הכוחות, שאחד הוא על חשבון השני. מלא היינו אומרים שכל שערה היא בנימה אחרת, ולא קרב זה אל זה. זה עוד, לא הייתי אומר ניחה, אבל זה עוד ניחה ביחס למה שכאן הרב מתאר. אבל כשכל שערה נמצאת בגומה אחרת, או כאן הרב מתאר נמצאת באותה גומה, וכל שערה חושבת שהשערה האחרת דוחקת אותה, והיא באה על חשבונה, שהעסקנות הציבורית היא כביכול לא תורנית, היא לא, היא, שיש פער בין העסקנות הציבורית של כלל ישראל, בין אדם שעוסק בצורכי ציבור של האומה, לבין התורה, כשנראה שזה שני דברים שונים. כשחוכמת ההלכה וחוכמת ההגדה נראים שתי חוכמות שונות. זה נראה שני דברים שונים. אז אומר הרב, בחוץ לארץ הכוחות האלה נעשים מפולגים ומרוחקים זה לזה. חס ושלום, זה נראה מרוחק באופן מהותי, לא באופן טכני. עד שנדמה, נדמה שכל אחד צריך להישמר מחברו ולהתיירא ממנו, להיות צופה, להתקומם על ידי מפלתו ולהתמלא מחורבנו. אין צור נבנית אלא מחורבנה של ירושלים, חס ושלום. כלומר, ככה זה נראה בחוץ לארץ. שאם אנחנו מפתחים את התלמוד, אז העסקנות הציבורית היא מתמוטטת. ואם אנחנו מפתחים את העסקנות הציבורית, אז התלמוד הוא מתמוטט. אם אנחנו מרומים את חיי המעשה, אז החיים המוסריים הם חיים שלנו הולכים וקלים. אם אנחנו מרומים את החיים המוסריים, אז אולי זה לא יכול להתגלות במעשה. אם אנחנו חיים, חיים של כובד ראש, אז זה לא יכול להיות חיים של שמחה, של בדיחות בצד החיובי של המילה. אם אנחנו חיים חיים של שמחה, אז אולי זה חוסר כובד ראש. אם אנחנו חיים חיים של תורת הנגלה, אז אי אפשר להתעסק עם תורת הנסתר. אם אנחנו מתעסקים עם תורת הנסתר, אז אולי זה לא יכול להופיע בתורת הנגלה. איזה מין פירוד כזה. חוץ לארץ, זאת התכונה שלה. הפירוד הזה. ראיתי ברמב"ן, דבר נפלא בפרשת השבוע, שקראנו בפרשת יתרו, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אומר הרמב"ן, מה הכוונה אלוהים אחרים? אומר הרמב"ן כלל גדול. הוא מחלק שם את סוגי העבודה זרה לשלושה חלקים. והוא אומר, כל פעם שהתורה אומרת אלוהים אחרים, הכוונה, אותו אסר, שהוא מעבר למזל, אותו אסר של אותה אומה, שבאמת הקדוש ברוך הוא כן נתן לו כוח. גרמנו שלאומות העולם הקדוש ברוך הוא חילק שרים, וכל שר הוא בעצם התמצית, הגרעין של אותה אומה. אז באמת יש מצב כזה שנקרא אלוהים אחרים. אלוהים, כן, יש להם כוח, הם סוג של אלוהים. אבל הם אלוהים אחרים. אז לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. על פניי לפניי, כי הרי אני נתתי להם כוח, אז אני יודע מה הכוח שלהם. אז אל תהפוך את השר למקור הכוח. אלוהים אחרים זה לא סתם עשו איזה פסל עבודה זרה. אלא אותו הכוח הרוחני, שהקדוש ברוך הוא נתן לו כוח, אותו כוח הרוחני, חס ושלום, שלא יהפך למקור הכוח. לכן כל מקום שכתוב אלוהים אחרים, כביכול, אם התורה אומרת אחרים, משמע שהם אלוהים, שהתורה תגיד שהם לא אלוהים. למה התורה קוראת להם אלוהים אחרים? אומר הרמב"ן, הם באמת אלוהים, אבל הם אלוהים של מי? של האחרים. הם אלוהים של אומות העולם. לאומות העולם הם, הם אלוהים. אבל לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. להם הם אלוהים. אבל לנו זה על פניי, מה פתאום? אתכם אני מנהיג, לא על ידי שרים, לא על ידי מלאכים ומזלות שהוא מחלק את זה לשלושה חלקים.
זה מצוות בני נוח שלהם?
לא, לא, לא. לא, זה לא הצד הזה, בוא נאמר ככה. אז זה אומר הרב, שנייה אחת, אומר כאן הרב, אצלנו נראה שכל כוח הוא בפני עצמו. אצלנו אלוהים זה שם רבים. נכון, השם הוא האלוקים. אנחנו יודעים שהשם שלנו שהוא אחד, הוא מופיע, אנחנו לא אומרים השם הוא האלוה, בלשון יחיד. השם הוא האלוהים. השם שלנו מופיע בריבוי. אבל הריבוי הזה לא סותר שבעצם הכל מתחיל בהשם אחד. שמע ישראל, השם שהוא אלוקנו שמתגלה ברבים, אלוקנו, הוא עדיין המקור, השם אחד. ולכן כל זווית שמתגלה שם השם באלוקנו, כל צד של אלוקנו, הוא לא סותר את הצד האחר של אלוקנו. שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, זאת המצווה הראשונה שילד שמתחייב, ילד יהודי, מתחייב בגיל 13, להבין את העניין הזה. לעמוד על אמיתת הדעה הזאת. על הרעיון האמוני הזה, זה א' ב', שהשם הוא האלוהים. שהשם שלנו שהוא אחד, הוא מתגלה בהרבה הרבה צדדים, בהרבה הרבה זוויות, ולמרות שיש הרבה שערות שכביכול כל שערה דוחה את חברתה, לא נכון. כל השערות מקורם אחד. אז חס ושלום בחוץ לארץ, עכשיו זה גם ברור למה זה בחוץ לארץ, כי בחוץ לארץ שיש שרי אומות העולם, מתחבר לרמב"ן, נחזור לרמב"ן שכבר עסקנו בו. בחוץ לארץ שיש שר לכל אומה, ושם זה שר שקשור לכוח מסוים, לאומה מסוימת, לצד מסוים. שם זה לא אלוהי האלוהים, מקור כל הכוחות. שם זה כוח אחד שקשור לעם הזה, הספציפי הזה. יש שר פרס ושר יוון, ושר אמריקה, ושר רוסיה וכו'. יש שר לכל עם. התכונה של אותו, של אותה ארץ, שהיא כהמשכה לאותו שר שנמצא באותה ארץ על אותו עם, התכונה של אותה ארץ, שהיא נקודה אחת. ולכן ברגע שיש שערות שונות שיוצאות מאותה אגומה, נראה שזה, שכל שערה היא תקום על חורבנה של השערה האחרת. אבל בארץ ישראל זה בדיוק הפוך. נדמה שכל אחד צריך להישמר מחברו ולהתיירא ממנו, להיות צופה להתקומם, איך הוא יקום, אותו כוח, על ידי מפלתו של חברו, ולהתמלא מחורבנו. ככה זה בחוץ לארץ, כי זאת התכונה של חוץ לארץ. כי זאת התכונה של השרים הנמצאים בחוץ לארץ, כי זאת תכונת העמים הנמצאים בחוץ לארץ. אותה נקודה. מה שאין כן בארץ ישראל, זה משהו אחר לחלוטין. אצלנו זה מקורי, אצלנו זה אחדותי, אצלנו זה כללי. אצלנו כל הכוחות הם בעצם נובעים ממקום אחד. אז ארץ ישראל מסוגלת לחבר את הכוחות עד כדי כך, כמו שאמרנו, שאפילו הדבש והחלב שהם טמאים יכולים לגלות את נקודת הקודש שבהם. רק נקרא אותי פעם. אי אפשר לאחדות אמיתית ושלום עליון מלא חיים שהוא בא באמת משפע שמו של הקדוש ברוך הוא, השם שלום, אומר הזוהר, גופה יקרא שלום, כביכול השלום, הקדוש ברוך הוא בעצמו כביכול נקרא שלום. אז אי אפשר כלל לעצמותו של הקדוש ברוך הוא שנקראת שלום להתפתח כלל בחוץ לארץ. לא יכול להיות. ולכן בחוץ לארץ באמת החיים מחולקים, וכל צד של הופעת החיים הרוחניים נראה סותר את חברו. ולכן באמת בחוץ לארץ בדרך כלל היה לא אצל הגדולים, אבל החכמים שעסקו בנגלה לא עסקו בנסתר. החכמים שעסקו בנסתר לא עסקו בנגלה. מי שעסק בענייני מוסר לא עסק בענייני, נקרא לזה, הלכה. מי שעסק בענייני הלכה לא עסק בענייני מוסר. מי שעסק בענייני מעשה, בעניינים המעשיים, לא עסק בעניינים הרוחניים. מי שעסק בעניינים הרוחניים לא עסק בעניינים המעשיים. כי זאת האופי של הארץ. אבל בארץ ישראל זה ממציאות אחת. זה תורה אחת. זה תורה שלמה. זה גודל אחד שאדם, הוא יכול להיות גם אדם עליון, קדוש, ברוחניותו, בגדלותו התורנית, אפילו ברמת הידיעה שלו. ומצד שני, הוא אדם שיכול לעסוק בחיי המעשה. בצורה הכי הכי, הכי, הכי טבעית, הכי רוחנית, הכי אלוקית. סיפר לנו הבוקר הרב ביגון, סיפור, אני מרשה עצמי לספר, שפעם אחת הרב יאיר הזדמן לבית חמותו בחיפה. לא יודע איך ומה, לפני הרבה שנים. אז חמותו פלטה ככה תוך כדי דיבור, אמרה שהניאגרה המקולקלת, יש איזו נזילה שם בשירותים. טוב, הרב יאיר שמע את זה. נכנס לשירותים, נכנס לניאגרה. תיקן את השירותים. יצא אחרי כמה דקות, לא... והרב מסביר, עד היום היא זוכרת לו את זה. הוא תיקן לה, הרבה שנים השירותים האלה שם נזלו, והוא תיקן לה את השירותים. לא יאומן. גדלות של תורה מצד אחד, ענווה מצד שני, הווה מקדים בשלום כל אדם מצד שלישי, חסד עם הבריות מצד רביעי. סיפר לי פלוני, עכשיו, לא אזכיר שמות כמובן, ממש עכשיו, אחרי שדיברנו ב-10 דקות באורות התורה, מה שדיברנו, אז ניגש אליי פלוני, אמרתי, אני חייב לספר לך סיפור. יש פה איזה בוגר אחד של המכון, שפעם אחת הלך כאן במכון ו... הרגיש לא טוב. היה ככה עם פרצוף נפול וזה. ניגש אליו רב העיר, אמר לו, מה קרה? למה אתה לא מרגיש טוב? תספר לי, מה כואב לך? טוב. הרב יאיר ככה שכנע אותו לספר לו. אז אותו בחור סיפר את הסיפור, ובאמת כנראה הקשיים אמיתיים. והרב יאיר התחיל לפקוד איתו. התחיל לפקוד, פיזית לפקוד. באמת אנחנו לא מבינים מי היה בקרבן, ואיזה עבדה איבדנו, אבל דוגמה בדיוק לפסקה הזאת אני חושב. אישיות אחת, שאין אצלה פער בין העיסוק בענייני ציבור, העסקנות, העבודה, המעשה, ההלכה, האגדה, הנגלה, הנסתר, אלה דברים שלא מספיק, לא מספיק התוודענו עליהם. כובד הראש, הבדיחות, המוסר, השירה, הפלפול, ההיגיון. אין סתירה. ארץ ישראל מגדלת נשמות כאלה שכמובן יוצאות אל הפועל אצל גדולי גדולים. מגדלת נשמות כאלה שאצלם הכל לדבר אחד. כמובן, אנחנו עדיין לא שם. אנחנו צריכים הרבה סייגים כדי להגיע לשם. אבל מצד הפוטנציאל של מה קדושתה של ארץ ישראל, מה סגולתה, הרי זה הנושא שלנו. מה סגולתה של ארץ ישראל? הכולליות הזאת. ובחוץ לארץ זה הפוך. מי רצה להעיר משהו מקודם? מה הוא רצית משהו להעיר? כי האוויר של חוץ לארץ משפיע. איך הרב קורא לזה אדמה טמאה? הנה, בוא נראה. כשם שאין שלום אישי יכול להתפתח כראוי, שלום אישי אולי הרב מתכוון שלום בין כוחות החיים שבאדם במובן הפיזי, הנפשי, אולי שלום אישי במובן של בין עמים. כנראה שהרב מתכוון כאן בממדים הגשמיים, בין בחיי היחיד ובין בחיי הציבור. כשם שאין שלום אישי יכול להתפתח כראוי, כן אין שלום רוחני יכול להתפתח על אדמת מאה. שלום רוחני, כלומר לגלות את השלמות של מכלול הצדדים הרוחניים שמסוגלים להתגלות, כי השם אחד ושמו אחד. בחוץ לארץ זה לא יכול להתגלות. לחמם בדאגה יאכלו, וממיהם בשיממון וברוגזה ישתו. עוד משפט אחד, סליחה נוריאל. האוויר מחניק, חניקה רוחנית, ביחס אל אורה ותקווה כללית. ולכן החיים הרוחניים בארץ מאפיליה, ארץ האפלה, לא יוכלו להיות מקוריים. ואינם רק נשאבים מאוצר החיים אשר בשיעור של התורה, שבכתב ושבעל פה. אותו הרב מעריך בזה באורות התורה, בתחילת אורות התורה, שבחוץ לארץ התורה, כשהם ישראל בחוץ לארץ התורה שבעל פה, נעלמה מאיתנו בתורה שבכתב, עלתה למרום שורשה. לזה כאן הרב אולי רומז, שהתורה היא זאת ששומרת לנו בחוץ לארץ, כי בסגולתה של התורה יש את סגולתה של ארץ ישראל בתמצית. אשר בשיעור של התורה, שבכתב ושבעל פה, על ידי עמלה ושינונה, על ידי עבודה הקשה, אשר יחד עם ישראל הורד ממרום שיטו וירד בגולה. אמנם רק צד הקודש החיצון הולכו בגולה. המאמרים והאותיות יכולים להיות ניקחים ביד וללכת ממקום אל מקום. כי בכל נצר לעצמנו, ירדנו עם הגמרה, אם אפשר לומר לאמריקה. כן, את זה אפשר לקחת איתנו. מארץ אל ארץ עם הולכי גולה. עם התורה שבכתב ירדנו לאמריקה, עם האותיות. אבל הנשמה הפנימית שלהם, נשמת אלוהים חיים, ברוממות הערתה. מילים שאנחנו לא מבינים בכלל מה הרב מתכוון כאן. נקודת הקודש הפנימית, המצורפת אל האור העליון והתקווה הכללית המוחשת לעין ומשורשת או מושרשת. סליחה, בכל שעל וצעד של אדמת קודש, של ארץ חיים וגי חיזיון, היא נראית ומתגלה רק במקומה, בארץ ישראל. נשמת התורה ונשמת האומה ונשמת הארץ, דבר אחד. כן, מה רצת להעיר?
הרב אליהו אמר בשבת שמי שיוצא לו לנסוע עכשיו לחול, שיקח קופסה, ימלא אותה באוויר ויקח אותה לחוץ לארץ, כל פעם שרוצה לשאוף אוויר.
מי זה רב אליהו? זה גם שהרב אליהו. הרב. יש כאלה שעם הבקבוקים האלה, כן?
הרב, שהרב כותב פה על האחדות של כל הדברים ו... על מה שלמדנו, כאילו שכל צד קודם כל צריך ללחם וכל אחד יהיה לו את הכוח שלו ואז להתאחד, נכון?
אתה שואל ברמה המעשית או ברמה העקרונית? אנחנו פה מדברים עכשיו על הרמה העקרונית, על הרמה הסגולית. לא, לא, אנחנו, הנה כתוב, סגולתה. כשנגיע למעשה נראה איך זה מתגלה, כמו שעשינו לגבי עם ישראל. עכשיו אנחנו מדברים על סגולת ארץ ישראל.
הרב, למה זה החילוק הזה? איך אפשר לא לראות? זה ביטול תורה ללמוד אגדה וזה בחוץ לארץ. אפשר להבין אולי ללמוד תורה לעומת מעשה, אפשר להבין, אפשר להגיד, יכול להגיד שזה ביטול תורה, אל תעשה מעשה, תלמד תורה. אבל כאילו להגיד ש...
כשאנחנו נלמד לגבי התורה אז נגלה מה ההבדל העקרוני בין תורת חוץ לארץ לתורת ארץ ישראל. אחד ההבדלים, זה צילמתי זה פה בדף, במקור 8, יש מאמר קצר שנקרא תורת ארץ ישראל. בממרי הראייה, אז הרב מדבר שהאופי של הופעת הקודש בחוץ לארץ היה אופי יותר מעשי, יותר פרקטי, יותר פרטי, יותר חומרי, כי הרוחניות היותר כוללת לא יכולה להופיע. אז במה מתבטא אם אדם הוא רוחני וקרוב אל השם? ואם הוא מקיים מצוות, ובאיזה הקפדה הוא מקיים מצוות? אז החיים הם מקובצים לחיי הפרט, לחיי היחיד של הפרט, ולחיים הרוחניים הספציפיים של הפרט הזה. זה היה האופי, וזה מה ששמר עלינו בחוץ לארץ. זה הכרחי שזה יהיה ככה. ולכן כל הרעיונות הגדולים ששייכים למערכות חיים של כלל ישראל, וכלל הכישרונות, וכלל האישיות, וכלל צדדי החיים, זה לא יכול להתגלות בחוץ לארץ. כי ברגע שאם אפשר לומר, התורה הייתה מתפשטת, נקרא לזה ככה, מתרחבת, מתפשטת, אל הכלליות הזאת, אז היינו, אם אפשר לומר, נתפסים בתפל החיצוני שבכל זה. כפי שקרה, לצערנו הרב בגלות. האופי של חוץ לארץ הוא לא אופי כזה. כן, זה כמו שתשאל, למה ילד קטן לא יכול להבין את הפסקה הזאת באורות התורה? למה? כי כרגע, בשלב שבו הוא נמצא, האופי שהקדוש ברוך הוא שם בו, הכישרון הזה, האישיות, סגולת האדם שבו, עדיין לא מסוגלת באופן מעשי לגלות את זה. היא קיימת בו בפוטנציאל, אבל לא מסוגלת לגלות את זה. כשחזקאל הנביא אומר שחוץ לארץ הוא בית קברות, אם נסביר את חזון העצמות היבשות, לפי הדעה המרכזית שם בגמרא, דעת רבי יהודה, שחזון העצמות היבשות באמת משל היה לגאולה שלנו, לזה שעם ישראל חוזר לארץ ישראל, וכשאנחנו חוזרים לארץ ישראל, זה כתוב ברוך הוא פותח את בית הקברות של הגלות, ומעלה אותנו, תחיית המתים, ממש, זה לא הגזמה מה שחזקאל הנביא אמר. דעת רבי יהודה בגמרא, שהיא הדעה המרכזית, היא לא מוגזמת. חוץ לארץ מהבחינה הזאת, ביחס לגודל הפוטנציאלי של ארץ ישראל, אנחנו עוד פעם, אנחנו לא מדברים עכשיו איפה אנחנו בכל זה. איפה אנחנו באופן מעשי, צריך הרבה, יוצא אדם מתפילין, הרב שבת עם חשיכה. אבל מבחינת סגולתה של ארץ ישראל, באמת היא נכינה, מי זה בית קברות? כן, הלאה. אנחנו בתקופת תחיית המתים, ברור.
אז בחוץ לארץ לא מסוגלים לגלות את המקור האחד, או שרואים שזה מקור אחד, אבל בגלל זה דווקא נלחמים כל הפרטים שלנו?
בחוץ לארץ אי אפשר לגלות את המקור האחד, וברגע שיש הרבה שערות, אז כל שערה נלחמת על עמדתה, על חורבנה של השערה השנייה. רואים את זה גם בפועל. רואים את זה בפועל. הרב, יש לרב מאמר חשוב מאוד, שלא יודע אם נעסוק בו, בהקשר הזה של פינה נמונה, מאמר במאמרי הראייה נקרא כבוד הרבנות. מאמר חשוב מאוד מאוד. הרב שם מתאר איך מוסד הרבנות בישראל הלך והידרדר במהלך הגלות. ובהתחלה מצייר, אני אומר את זה במילים שלי, שהרבנות בעצם מצד עצמה, היא כללה את הכולליות הזאת שאנחנו מדברים עליה פה, שהרב ייגד בקרבו איזה מין אישיות ערכית, מוסרית, אלוקית, קדושתית, שהופיע בחיי החוכמה שלו, בתורת הנגלה ובתורת הנסתר, בלימוד עיון ובפסיקת הלכה, בלימוד אמונה ובקיום מצוות, בחיי המעשה. הרבנות הייתה אחת, אחדותית. ולאט לאט הרב מתאר בתהליך היסטורי, ממשי, היסטורי, מציאותי כפי שהיה, איך הרבנות לאט לאט נחלקה לכל מיני צדדים. היו כאלה שתפסו ברבנות את הצד הדרשני, היו כאלה תפסו את הצד הקיומי, היו כאלה תפסו את הצד של ההנהגה הציבורית, היו כאלה תפסו את הצד של תורת הסוד, היו כאלה תפסו את הצד של פסיקת ההלכה, היו כאלה תפסו את הצד של לימוד העיון בישיבה. פתאום יש לנו כל מיני רבנים, שכל רב הוא בעצם מזמין לקח איזה פינה אחת של הרבנות, וכאילו מתמכר בה, מתמכר אליה ומתמקד בה. אומר רב, החסידות, היא בעצם התחילה להחזיר את כבוד הרבנות, שהרב הוא לא רק אחד שיודע לכתוב ספרים, ולפסוק הלכה, ולתת שיעור בישיבה. אלא הרב זאת אישיות שלמה. החסידות שהעמידה, אם אפשר למשל במילים שלי, העמידה את האדמורות, איזה מין רבק כזה, אדם גדול, רוחני, קדוש עליון, שמהקדושה העליונה הזאת נשפכת כל התורה שלו, וכל הקיום המעשי שלו, וכל ההנהגה הציבורית שלו. אומר הרב, בגלות איבדנו את ההוד הפנימי הזה של הרב, שהוא מקרין את כל הקרנות המעשיות, ואז מילה אנחנו, כל אחד לקח איזה רסיס רבני מעשי, אחד אמר לקח פסיקת הלכה, אחד לקח הוראת את ההנהגה הציבורית, אחד לקח את לימוד העיון, אחד לקח את הדרשנות, והרבנות הלכה והתפרקה לרסיסים. אבל את התוכן הפנימי שמאגד בעצם את הכל, שזאת עוצמת האישיות הרבנית, הרב קורא לה שם במאמר הזה, הכוח שיצר את דעת הקהל בישראל. זה הביטוי של הרב. הכוח שיצר את דעת הקהל בישראל. מה זה ליצור דעה של קהל? זה מילים מדויקות שם. מה זה דעת קהל? רב כאדם, שהוא בעצם, אפשר לומר, כמו שאומרת הגמרא, אם דומה עליך למלאך השם צבקות, עשה אותו עליך לרב. שהוא אחדות אחת, חוץ לארץ. האופי שחוץ לארץ לא יכל להנפיק, אם אפשר לומר, רבנות כזאת. ולאט לאט הלכנו והתמוססנו. והרב שם מתאר במילים קשות מאוד, איך בעצם, מה שנשאר לנו היום, זה הרסיסים של הרבנות. יש את הרב הדרשן, ויש את הרב פוסק ההלכה, ויש את הרב מעביר שיעור בעיון, ויש את הרב שהוא רב קהילה ומתעסק בדרך כלל עם הבעיות של הציבור, וככה הלכה הרבנות והתמוססה. לכן זה היה הרקע, דרך אגב, להקמת הרבנות הראשית בארץ ישראל. הרב אמר, כשאנחנו חוזרים לארץ ישראל, הדבר המרכזי, שהוא בעצם הסימן לתהליך גאולתם של ישראל, שהוא ייתן את הכוח, את המנוע לתקומת ישראל בארצו בצורה מלאה, זה הקמת רבנות אחת, שבמרכזה יעמדו רבנים, בראשה יעמדו רבנים כאלה שהם יאגדו בקרבם את הכל. לכן הרב הקים את הרבנות הראשית ישראל. אתם רוצים שאני אקרא כמה שורות בהקשר הזה? אפשר. בלי נדר, אנחנו נלמד אולי את הדברים האלה בהזדמנות אחרת. זה מאמר חשוב מאוד. אני קורא, כי יש הרבה מה ללמוד, המילים כאן מדויקות. זה בעמוד 52, אמרי הראייה, עמוד 52. רק כדי להבין עד כמה בחוץ לארץ, התורה עצמה היא מופיעה בצורה מפולגת ומחולקת. טוב, אני אקרא רק כדי להיכנס קצת לאווירה. אם שאלת כבוד הרבנות היא שאלה חשובה בחיינו הכלליים, גם בארצות הגולה ובכל הזמנים, על אחת כמה וכמה כי שאלה זו דורשת תשומת לב מיוחדת פה בארצנו ובימינו. בזמננו זה ובתקופה זו שאנו חיים בה, לפני כמאה שנה, ימי הציסה של התחייה הלאומית, הרי שאלת הרבנות היא ממש שאלת החיים לעומתנו. זאת שאלת החיים, שאלת הקיום. אין לנו יכולים לצייר לנו אופן של תחייה לאומית גמורה ומתוקנת בארצנו, אם זה החלק החשוב של העבודה הלאומית המסור בידי הרבנות, לא ישוכלל ולא ישופר על ידי תחייה ניכרת. ותחיית הרבנות, זאת אומרת החזרת כבוד הרבנות, הלא זהו עת כל הנבואה המובטחת, והשיבה שופטייך כבראשונה ויוצר כבתחילה. אני מדלק כמה שורות. דלדול כבוד הרבנות גרם הרבה לדלדולה של האומה בחומר וברוח, והוא שגורם גם עכשיו להכבדת חבלי התחייה שלנו. הרבנות זה הכוח הרוחני הגדול. זה הכוח החשוב אשר יצר תמיד את דעת הקהל בישראל. זה הכוח הנעלה שהחזיק את נשמת האומה ועורר אותה לחיים לאומיים שלמים ותוקנים. כל מילה פה צריכה עיון. אבל אני מדלג קצת. עכשיו כשחפצים אנו מחדש לסדר את ענייני החיים הלאומיים שלנו ולתקנם תיקון גמור, מוכרחים אנו להכניס תיקון וחודר ועמוק גם בחיי הרבנות בארץ ישראל. להשפיע שיהיה לכוח פועל מסודר, כוח משפיע חשוב על כל מהלך התחייה הלאומית. שימו לב, ענפי הרבנות בישראל שונים הם לפי מחלקותיהם. יש כמה מחלקות, נקרא זה, ברבנות. המחלקה הראשונה, בראשונה, הרבנות מצד עצמה. כלומר, ההשפעה האישית של הרבנות על חיי הציבור, זה שהרבנים והרבנות משפיעים על הציבור, מצד ערכו של האיש הנבחר או הממונה למשרה כבודה אחראית זו. מצד מינויו בתור בעל בעמיו ומצד השפעתו על החיים הציבוריים בתור כוח מנהל ומשפיע. היינו אומרים ככה, הרבנים, התכונה הראשונה שלהם, זה האישיות שלהם. זה העוצמה הפנימית שלהם. זה הערכיות שלהם. זאת המוסריות שלהם. שהיא כמו בחינוך, דוגמה אישית והקרנה מקרינה על כל הציבור, על כל, ואומלה יוצרת גם את דעת הקהל. זה הצד הראשון. הרב קורא לזה השפעה. אצל החסידים קוראים לזה, כן, בכל בית מדרש יש את הדמות שנקראת משפיע. נכון? אפשר לומר, אולי, אחת הדמויות שלנו פה בית מדרש שלנו זה הרב יאיר.
המזוזה.
המזוזה, משפיע. זה מין הקרנה רוחנית כזאת. שהיא מעבר להוראה ופסיקת הלכה והעברת שיעורים וכתיבה. קודם כל, הקרנה, אישיות שלמה, מקרינה עוד קדושה, עוד של קודש. אחרי ההשפעה, באה ההוראה. הרב שהוא מעביר שיעורים, הוא מורה, הוא פוסק הלכה. ההוראה, הדיינות, הדרשנות, ההשכלה, הספרות וכו'. אומר הרב, כל הביטויים האלה הם היו תוצאה של האישיות. אבל הלכנו והתרחקנו, ואולם בתקופות האחרונות, אני מדלק טיפה, באו סיבות שונות וגרמו להתפוררות הכוחות ולהחלשת הרושם של הרבנות בחיינו הכלליים. עכשיו תראו מה אומר הרב, זה מילים קשות מאוד. החסידות הבליטה אומנם את יסוד הקדושה של הרבנות. את הקודש, את הרבה, את האדמור, את הצדיקות, את הבעל שם טוב הוא כן אולי יצר את זה, אבל כל עולם החסידות, הרבה, קדושתו, צדיקותו, ענוותנותו, מידותיו וכו'. ומילא גם גאונותו וכו'. החסידות הבליטה, אבל בעיקר את מה החסידות הבליטה, גם עד היום, את מה היא מהבליטה? את הקדושה שיש אצל הרב, את הסגוליות של האישיות של הרב. החסידות הבליטה אומנם את יסוד הקדושה של הרבנות, אותה הרבנות המיוחדת לה והמקודשת אצלה. אבל לא השתדלה לעזור להתפשטות עוד קדושה זו על הרבנות בכלליותה. תראו מה אומר הרב, מילים קשות מאוד. הדיינות נעשתה בזמן האחרון למין פקידות שחצי החילונית. זה הרב כתב לפני 100 שנה. הדיינות נהפכה לפקידות שחצי החילונית. ההוראה ירדה מכבודה, הוראת התורה, ונעשתה לכלי שימוש הרעי לנצחים ונזקקים לה, אם יורשה לי לתרגם. אנשים שאין להם עבודה, הולכים ללמד תורה, מקבלים פרנסה. רבנים בישיבות, חס ושלום נוציא לאז, אבל חס ושלום, כן, רק להקצין את זה. הדרשנות נמסרה למגידים. כל מיני מגידים כאלה שדורשים דרשות, בלי לזלזל. דרשות בבתי כנסיות במיכל הערבית וכדומה עד הדרך. אשר מחוסר הגשת אחריות ומחוסרון תפיסת מקום מגון בחיי הציבור הזלה ונדלדלה. פרשנות של וורטים. הספרות וההשכלה הלאומית נעשו לדברים של חולין והופקעו לגמרי מחיי הקודש ומיסודה של הרבנות. ספרות והשכלה? מה זה קשור לרבנים? זה ביטול תורה לרבנים תעסק בזה. ההתאגדות הציבורית, הדבק הציבורי, ההתאגדות הציבורית נתבטלה ועימה נותק כל קשר בין האישים המשתמשים בקודש וברבנות. נקרא לזה היום העסקנים של האומה, המנהיגים המעשיים של האומה, בכל המערכות הלאומיות. וכל חה הרבנות ונדלדלה. הרב כבר אין לו השפעה על כל המערכת הפוליטית, הצבאית, הכלכלית, התקשורתית. הדרשנות נמסרה לדרשנים, ההוראה נמסרה למי שהוא מורה, וכבוד הרב זה נשאר אצל החסידים, והדיינות נהפכה לפקידות. אומר הרב, לירידת כבוד הרבנות גרמה הרבה ההתפוררות לסיעות ולמפלגות, כמו חסידות, מתנגדות, השכלה, ציונות וכדומה. וכל אחד עכשיו הלך לכיוון שלו. הרבנים נסחבו על פי רוב בזרם של איזו סיעה ומפלגה. ואז הוא נהפך לרב של דעה פלוני ולרב של המפלגה האלמונית. ובמקום שהיה ראוי לרבנות להתרומם מעל לכל המפלגות, ולהראות גלוי לכל כי הרבנים בתור נושא דגל הקודש מורים דרך השם הם כתל מת השם, משתדלים להשפיע על הכל ולהחזיק במעוז האחדות הכללית של האומה על כל רבדי החיים, תחת זאת נסו גם הם עצמם, מוסגרים בתוך מסגרת צרה של סיעה פלונית או מפלגה אלמונית, ומכונסים בתוך הקטנות המפלגתית עם כל חוסרנותיה ומגרעותיה. טוב, יש פה הרבה מה לעיין במאמר הזה, מאמר לא קל. אומר הרב, ובשעה גדולה זו שאנו חיים בה, מחויבים אנחנו להתנער למצער פה בארץ תחייתנו מכל האבק הגדול אשר ביצה הגלות על הרבנות. עכשיו מחויבים אנו לאחד עוד הפעם כבשנים קדמוניות את כל הסגולות שברבנות, לאחדן עד כמה שיד הרבנות בעצמה מגעת, ולדרוש גם מעט הציבור העברי לעזור לנו בשיפור הרבנות ובייחודה ובשכלולה. עד כדי כך שהוא כותב שאפילו הממשלה הבריטית צריכה לעזור להקמת הרבנות, אם היא רוצה באמת שהארץ הזאת תוציא מקרבה את מה שהיא יכולה להוציא. אני מדלג עוד כמה, עוד שורה אחת. ההשפעה של דבר השם מוכחת להיות מתפשטת על כל החיים, מבלי לתת מקום לציבור לחשוב, כי הרבנות היא רק חלקו של איזה סוג מיוחד. הדתיים צריכים רבנים. ולמה הדתיים צריכים רבנים? כדי שיהיה מישהו שידרוש בקבלת שבת בין מיכל לערבית, וכדי שיהיה מישהו שיפסוק לי הלכה בלכות הרת המשפחה. זהו. ההשפעה של דבר השם מוכרחת להיות מתפשטת על כל החיים, מבלי לתת מקום לציבור לחשוב כי הרבנות היא רק חלקו של איזה סוג מיוחד, נחלתה של איזו מפלגה מיוחדת. והרבנים צריכים לדעת כי עבודת התחייה הרוחנית של האומה בעצם המתתה בידם היא נתונה, והם חייבים למלא אותה אמונה וכו'. זה קדושת ארץ ישראל. לכן זה לא פלא ששרה מגיע לארץ, הדברים נכתבו תפרש פי א', כמעט 100 שנה, 80 שנה, 85 שנה. זה לא פלא שכשהרב מגיע לארץ, להקים את הרבנות הראשית לישראל. זה לא עניין של משרה, זה עניין של החזרת כוח הרבנות, זה עניין של גילוי קדושתה של ארץ ישראל. לגלות את סגוליותה של ארץ ישראל, שכל השערות יוצאות ממקום אחד. והרבנות היא זאת שתפסוק את ההלכה, וזאת שתלמד תורה, וזאת שת... תאיר את הדרך ואת המגמה לכל העסקנים המעשיים של האומה, בפוליטיקה ובצבא ובכלכלה ובחברה ובמדע ובתקשורת ובחקלאות ובהתיישבות, בכל הבחינות. אז זה הרב מדבר פה. בואו רק נסיים את החלק שלנו לפחות. ההכרה שהיננו עם נורא, נורא מצד הגודל שלו, בני מלכים, נדיבי עמים ומעמידי שרי קודש, זאת ההכרה עצמה המעולפה בחוץ לארץ באליפת יגון קודר ובהנחת חושך, היא מתראה על אדמת הקודש בבהירות הנשמה ובזיו החיים. על כן, התורה מקורית היא בארץ ישראל. אתם זוכרים שלמדנו את אותו שיעור שהתורה מתגלה רק בארץ ישראל, אז ציטטנו כל מיני מקורות ראשונים ואחרונים, על פי הספרי, שבחוץ לארץ זה ציונים, אז אחד המקורות היה הציטוט של הרב, התורה מקורית, הנה זה פה. על כן, התורה מקורית היא בארץ ישראל. מקורית הכוונה שהיא המקור, התמצית, האחד, השורש, היסוד של הכל, וממנה יוצאים כל הפרטים, מהמקור הזה יוצאים כל הפרטים, וכל הפרטים יוצאים גילויים של אותו מקור, ואין שום סתירה בין הגילויים. זה הכל אחדות אחת, הרמוניה אחת. על כן התורה מקורית היא בארץ ישראל, והיא מוכנת רק בה להיות מקורית. אחרי כשעם ישראל בחוץ לארץ, זה חיים שאינם מקוריים.
גם התורה שבכתב או רק התורה
שבעל? נדבר על זה עוד. סוגיות שלמות. זה נובע מזה, נכון, קשור לזה, כן.
רב, דיברנו לתורה, מה שהתכנסתי כאילו לרב, שהוא אמור את כל רב שצריך להיות כאילו
זה מודע. אני משתמש, עוד פעם, ארץ ישראל, למה קפצתי לתורה וקפצתי לרבנות? כשאנחנו מדברים על ארץ ישראל, ארץ ישראל זה דבר מופשט, זה רוחני, סגולתה של ארץ זה מופשט, אלא אנחנו צריכים לראות את הופעות החיים שבארץ ישראל, דרך התורה, דרך הנבואה, דרך לימוד התורה, פסיקת ההלכה, דרך כבוד הרבנות וכולי, על זה הדרך. דרך הקדושה שבטבע, זבת חלב ודבש, דרך עולם המעשה, דרך הסקנות הציבורית, דרך כל זה, אפשר לזהות את המהלכים הרוחניים שעומדים ביסודה של ארץ ישראל. זה הכוונה. אז זה לא דווקא כבוד הרבנות, כן.
לא עניין של כבוד, אלא עניין של מה מוביל את הרב, זאת אותה תורה שמתגלה דרך התורה, ואחריו הרבנים, איך הרבנות. אבל בגלל שהתורה היא שערות שערות ו...
אבל הרבנות הזאת היא תוצאה של קדושת המקום, קדושת הזמן. קדושתה של ארץ ישראל יוצרת רבנות כזאת. ודאי. קדושת ארץ ישראל יוצרת רבנים כאלה. יוצרת כיוון תורני כזה. יוצרת הופעת חיים כזאת. זה לא בא משום מקום, זה בא מקום כגרים, זה בא מהמקום. הם, עוד פעם, תמיד הגדולים בישראל היו שייכים לארץ ישראל, וגם אם בגוף לא היו פה, בנשמתם היו פה. ולכן גם התלמוד הבבלי שלפנינו, ודאי שגדולי התנאים והמוראים, הם תמיד היו, ידעו מאיפה הכל מתחיל, מאיפה הכל נובע, ידעו שהחיים, על כן התורה המקורית היא בארץ ישראל, והיא מוכנת רק בלהיות מקורית. זאת הייתה נקודת המוצא לדרך. גם אם באופן מעשי היו אנוסים והיו בחוץ לארץ, מה נעשה? אני הייתי אומר ככה, כנסת עם ישראל וכנסת ארץ ישראל, זה המקור, זה הגומה. מה נמצא בגומה, או מה זאת הגומה הזאת? בראשית אין ראשית אלא ישראל. מה זה ישראל? עם ישראל, ארץ ישראל, בסגוליותם. הגומה הזאת זה ישראל שקדמו לבריאת העולם, מחשבתם שישראל קיימה לכל דבר. זה הגילוי האמוני הראשון. המציאות הזאת שנקראת ישראל, שבאה לידי ביטוי בעם ישראל ובארץ ישראל, באופן סגולי, המציאות הזאת היא מוציאה מקרבה הופעות חיים שונות. כפי שהרב מתאר אותם כאן בפסקה. ולכן הקודש והטבע זה דבר אחד. ולכן הכלל והפרט זה מציאות אחת. עכשיו אולי, בואו עוד טיפה, אם תרשו לי, אני קצת גוזל, עוד טיפה בשתיים. כל מה שהוא שגור ביחס של תורת חוץ לארץ במובן פרטי, עולה הוא בערך תורת ארץ ישראל למובן כללי. עכשיו זה ברור שלא מדובר רק על היחס בין פרט לכלל, שבחוץ לארץ אנחנו דואגים לפרט או לקהילה, ובארץ ישראל דואגים לכלל ישראל. זה לא רק במובן של עם ישראל, האם אנחנו מתייחסים לעצמנו כעם או מתייחסים לעצמנו כפרטים. זה בכל הרמות. כל מה שהוא שגור ביחס של תורת חוץ לארץ במובן פרטי, כלומר במובן של אלמא דפירודה, במובן של חילוק בין כוחות, עולה הוא בערך תורת ארץ ישראל למובן כללי. עכשיו הרב ממקד אותנו בשתיים על היחס שבין הפרט שבישראל לבין הכלל שבישראל. תורת חוץ לארץ עוסקת בתיקון הנפש הפרטית, בדאגתה לחומריותה ורוחניותה, לזיכוכה ותלותה בחיי שעה וחיי עולם, אבל רק בתור נפש פרטית. לא כן תורת ארץ ישראל. ארץ ישראל עוד וארץ של כלל, אז היא מסוגלת לגלות את החיים של כלל ישראל, לא רק של פרט ישראל. היא דואגת תמיד בעד הכלל, בעד כללות נשמת האומה כולה. ולכן הפרטים אינם מתכנסים בקרבה בכללה. הם מתעלים בעילויה, מתעטרים בהתרתה, עטרת תפארת למושא בעת הנשמתים, מתחזק כמותה לפרע נוצר משם כבוד מלכותו. וממילא הפרט מגלה את ערכו, ומערב גם אותו העילוי שמן הפרט לכלל על כל מרחב התורה. לא רק בין הפרט והכלל שבישראל, אלא בין הפרט והכלל שבתורה. איך הכל נובע מכלל אחד, כל הפרטים, בייחוד על מרחב הרעיונות של אמונה ויראת שמיים באמת, גם זה עצמו הוא חידוש נשגב ונעלה של תורת ארץ ישראל.
הרב, מכאן אני יכול להסיק שמי שלומד בחוץ לארץ, שלומד בשביל עצמו, לא בשביל כלל ישראל?
לא הייתי אומר דבר כזה, חס ושלום. חס ושלום, לא. הייתי אומר שההשפעות של חוץ לארץ משפיעות על התורה. ההשפעות של חוץ לארץ, השפעת אדמה טמאה, משפיעה. על המציאות של הופעת התורה בחוץ לארץ. היא תמיעה? היא תמיעה? אלוהים אחרים? שרים ומזלות? אבל זה משפיע, כמו שראינו ברמב"ן, זה משפיע. אף על פי שהכוונה בשלמה, אף על פי שהתורה בשלמה, אין הכוונה בשלמה, אי אפשר, זה מציאות המקום, מה נעשה?
התכונה?
אמנם גדולים, עוד פעם, הרב אומר במקום אחר שהגדולים, גדולים, ידעו לשים את נשמתם במקום שגופם לא היה.
מה, אבל הוא מעבר לתכונה של... מעבר,
כאילו, יצאו מהשר והמזל, אם אפשר לומר ככה. טוב, אם אפשר, ליום שלישי, בעזרת... ביום שלישי זה יום מורים. טוב, אז יש לנו עכשיו, אם ככה, כמה הם להכין. אז יש לי בקשה. ליום רביעי. אם אפשר לחזור על כל המקורות שלמדנו כאן, בצד הראשון של דף 18, תחזרו על כל זה, תראו איזה, את המבט הכולל על כל הדברים, ולהכין את 8. כן, למדנו את זה. פחות או יותר, כן, נגענו בזה. תחזרו על כל המקורות עד 6, עד 7, ולהכין את 8. המאמר בשמונה, התלבטתי אם להכניס אותו, רק זה יותר אולי ככה יסדר לנו, יסכם לנו את הדברים שאמרנו עד לפה. בסדר, ואז באיזושהי נקודה, אנחנו סגרנו שום מעגל על סגולתה של הארץ, אם אפשר לומר. טוב, חזקו ואמצו.